לאחר שקצת נגענו משמעות המקום והמרחב, וטיפה נגענו במשמעות של הבית, היום אנחנו רוצים לדבר על דבר שמלווה אותנו גם בבית, אבל לא רק. אחד הדברים שמשפיעים הכי הרבה על החיים שלנו, והכוונה שלי למשמעות של האור. או פלורסנטים, קצת אור בחוץ. מה זה אור? מה אנחנו כיהודים חושבים על אור? זה הנושא. אני חושב שיש היום פקולטות באוניברסיטאות שעוסקות במחקר של הנושא הזה. ההשפעה של אור. מה האור משפיע על החיים של האדם? לא רק של האדם. דן, של הצמחים, של בעלי חיים, אבל גם של האדם. אז מה אנחנו כיהודים חושבים על אור? למדנו קצת תורה. מה אנחנו חושבים על האור? כן? חושבים את האור, והיה אלוקים את האור כי טוב, וילדל אלוקים בין האור ולחושך. אנחנו מוצאים את האור גם במשכן, כן? ועשית מנורת זהב את האור, יש שם מנורה שמאירה, כן? בהעלותך את הנרות, יש אור במשכן. אנחנו מוצאים שמי שרוצה ליהנות ייהנה כאלישע, שזכה שיהיה לו עליית קיר קטנה, שיש שם מיטה, שולחן, כיסא ומנורה, נכון? יש שם תאורה, זה חלק מהלוקסוס של העולם המודרני, שאפשר להאיר את הבית. מה זה אור? מתוק האור לעיניים. מה זה אור? שחז"ל מקשרים בין אור לבין טוב, בין חושך לבין רע. צריך להתבונן על זה, מה המשמעות של זה. אבל אנחנו מוצאים שהמדרש מביא, כן? ויקרא אלוקים לאור יום זה יעקב, ולחושך קרא לילה ועשר. ויקרא אלוקים לאור יום, אלו מעשיהם של צדיקים. לחושך קרה לילה, אלו מעשיהם של רשעים. מה העניין של האור? צריך להקדיש אולי שיעור נפרד למה העניין של החושך. אבל קודם כל, מה זה אור? מה זה הדבר הזה? אומר רב צדוק בדברי סופרים, כאן אנחנו מתחילים להיכנס פנימה, שכל אור, כדי לפגוש אותו, צריך נקרא לזה איזשהו גבול שעליו האור חי. ואת האור מטבעו אי אפשר לראות אותו. האור כשלעצמו, אנחנו לא יכולים לפגוש אותו. איכן פוגשים את האור שהוא פוגע בדבר חשוך. באיזשהו דבר חושך. כבר מלמד שלחושך יש תפקיד בעולם, כן? אבל אומר רב צדוק, לכל אור בהכרח יש כלי המקבלו, מקום המצמצמו ומגבילו, שבאותו מקום המצומצם הוא משפיע אורו. זאת אומרת, אנחנו עכשיו רואים פה צבע חום, האור פוגע בעץ הזה, ואנחנו פוגשים את האור. אנחנו פוגשים את האור באוויר, כי הוא פוגע באוויר, באבק, הוא פוגע בזכוכיות, בתקרה. אם לא היה פה שום דבר שהאור יפגע בו, למשל כמו בחלל, לא היינו רואים את האור. היה חשוך. עוברת קרן אור בחלל מול העיניים שלנו, לא רואים אותו. אי אפשר לראות. השמש מאירה את כדור הארץ. כל הדרך בחלל חשוכה לגמרי. איפה כל האור של השמש? בדרך לכאן, חללית טסה לכיוון השמש. חשוך לה בדרך. כי אין שם שום דבר שהאור פוגע בו. רק החללית עצמה מהירה, אבל כל הסביבה חשוכה. וכדי שנפגש עם אור, צריך חושך. זה נדבך ראשון בהבנת האור. מתוך כך, זה מלמד כבר איזו מסקנה שיש חשיבות גדולה למה שמקבל את האור. יש לי אור, מצוין. השאלה על מה האור מאיר. מה אני שם כדי לקבל את האור. ובמה שעשים, אני יכול ליצור בעצם פגישה שונה עם אור. תשים דבר מחומר מסוים, מאור חום. מחומר אחר, אור לבן. תשים דבר מסוים, אתה תראה דבר עם האור הזה, תראה דבר אחר. מה שאומר לנו, שיש חשיבות למה שאנחנו מאירים באמצעות מקור האור שלנו. וזה לומדים כבר מהמשכן. על מה מאירה המנורה? חז"ל אומרים, על השולחן. יש עניין, כן, התנחום הנביא, כן, עשה את המנורה, אל מול פני המנורה, עשה את המנורה שתהיה מאירה על השולחן. כלי הקיבול של האור במשכן, שולחן. האור מאיר על שולחן. צריך להתבונן על זה, מה זה אומר לנו? אולי נלמד איזה שיעור גם על שולחן, נבין את זה יותר, אבל מה המשמעות של אור מאיר את השולחן? כלי הקיבול של האור במשכן, שולחן. האוכל, כן? לאור ללחם, לחם הפנים. אולי לאור זה אפשר גם להתבונן על הדיון בפוסקים, כשאנחנו מדליקים לאור שבת, כשאנחנו מדליקים נרות שבת, איפה שמים את הנרות? במקום שאוכלים או במקום שישנים? מחלוקת. הבן אשתך אומר שניהם פה. גם פה צריך, גם פה צריך. אבל למה יש מחלוקת כזאת? כי השאלה על מה האור מאיר, וזה מוביל אותנו להתבוננות, על עניין האכילה, על עניין השינה, אבל צריך לשים לב, כשמדליקים אור, על מה הפלורוסנט הזה מאיר? יש לזה השפעה. יש בתים שאתם יודעים, לוקחים מנורה, מאירים על התקרה. זה אווירה אחרת בבית, מה שהם לוקחים מנורה ומאירים על הרצפה. זה אווירה אחרת בבית. יש כאלה שהמנורות שלהם מאירים את הפינות של הקירות. רגע, אם ראיתם. ויש כאלה שיש איזה כמה מנורות גדולות מאירות את החדר. זה לא אותה אווירת הבית, זה ממש יוצר אישיות אחרת לבית. או לא. על מה שהוא מאיר.
יש שאלה,
של המנורות,
הרי אין משהו שמכוון את המנורות להעיר על שולחן או על המנורות.
במקום מגדל השולחן ולעד המקדות. אבל הם לראות
גם עוד הרבה דברים,
חוץ מזה. איך
אני יכול להגיד שהאור מכוון?
איך
הוא מתכוון בעצם? איך אני
מכוון
את האור לדבר
אחר? במקרה הזה אתה מדליק או בחדר השינה או בחדר האוכל. אתה מדליק חדר האוכל, במקום שאוכלים, מדליק חדר השינה במקום שלישי. אם יש לך מדורות כאלה שאתה יכול לכוון אותן, אז אתה כבר יכול לכוון יותר. וזה דורש מחשבה. אנחנו עוד לא מסבירים מה צריך לחשוב, אבל כרגע אנחנו מבינים שבתפיסת העולם היהודית את האור, התורה אומרת לנו, שים לב, האור מאיר על דברים. חשוב לדעת. לא תמיד חושבים על זה. לפעמים נדמה לנו שהאור, לא, לא. על מה הוא מאיר. ואם לא היה לנו מה שיקבל אותו, לא היה אור. אז לשים לב. מה הכוח של האור? מה עוד עושה בעולם? אומר בעל ספר העיקרים, ואני אקרא לכם את לשונות, האור מורה את האדם את הדרך ילך בה. נכון? הרבה מדרשי חז"ל, אבוקה, מאירה את הדרך, יש לנו איזה זרקור שמאיר לנו לאן צריך ללכת? אם היה פה עכשיו חושך גבור, מה כולכם הייתם מתחילים לעשות? ככה. מתחילים לנסות עם הידיים לדעת לאן ללכת. יש אור, רואים לאן ללכת. רואים את הדרך. רואים גם את המטרה. אתם כולכם רוצים להגיע פה למדרגות? יש אור, אתם יודעים לעשות. כשיש אור, אז הדרך ברורה, המטרה ברורה. אומר רבי יוסף אלבו, בספר העיקרים, שלאור יש כוח להורות את האדם, את הדרך ילך בה. ולכן הרבה מאוד מקורות, גם בנביאים, בכלל בחז"ל, התייחסו לאור כמאיר את הדרך, מאיר את המטרה, כן? נר מצווה ותורה אור. קודם כל בהיבט הפשוט. רוצים לדעת את הדרך? יש אור. התורה מאירה. יש לנו גם הנר. מצווה, גם מאירה. אבל התורה זה ממש אור גדול שמאיר לנו את הדרך, מאיר את המטרה, ועל דרך זו תיפגשו בהרבה מאוד מקומות שאור מאיר את הדרך, את המטרה. אבל המדרש אומר שלאור יש עוצמה עוד יותר גדולה. לא רק שהוא מאיר לנו את הדרך ואת המטרה, הוא מאיר לנו את עצם העובדה שקיימת מציאות. כמו שראינו קודם, האור לא חל אלא אם כן יש משהו שהוא פוגע בו. אבל יותר מזה, אם יש מלא דברים והם חשוכים, מבחינתנו הם לא נמצאים. עד שהאור לא מאיר אותם, אין שום דבר. הם יכולים לעשות דברים הכי נפלאים מבחינתנו כבני אדם, כדי שהדברים האלה יופיעו, צריך להאיר אותם, ועד אוי, יש פה משהו. אם לא רואים בעיניים, לפעמים אנחנו רואים בידיים. לא שרואים אותו דבר, אז זה סוג של מפגש עם הדברים גם כן. צריך להבין את ההערה של חוש המישוש. אבל קודם כל זה ההערה של העיניים. האור הזה, מתוק האור לעיניים, האור נכנס לעין, ואנחנו קולטים שיש עולם. ולכן אומר המדרש, כן? הקדוש ברוך הוא ביקש לבנות פלטין, את העולם. אז הוא ברא פה, וואו, הכל נמצא, אבל אין אור. כן? היה אותו מקום אפל. הדליק נרות ופנסים. כן? יש כאן, יש מחלוקת דרך אגב, מה הוא ברא קודם. האם הוא קודם הדליק אור ואז ברא את העולם, ברא דברים, או שהוא קודם ברא דברים ואחרי זה העיר אותם. שוב, מקום להתבוננות, אבל עקרונית, האור מאפשר את הופעת המציאות. יש משהו. אבל המהר"ל אומר עוד יותר מזה. למרות שהאור מאפשר לנו לראות את הדברים, הוא אומר, האור מוציא את הדברים, את הדברים הבלתי נראים שיהיו נראים. זאת אומרת, אפשר לומר שאם אין אור, אין דבר. אנחנו לא מתייחסים לדבר כקיים עד שהוא לא מואר. וכדי שאני אוכל להגיד הדבר קיים, תאיר אותו, הוא קיים. לא הערת אותו, לא פגשנו אותו. אם לא פגשנו אותו, הוא לא קיים. כל שיש בחלל מלא דברים שלעולם לא נפגוש אותם. מבחינתם הם קיימים? לא. תאיר אותם, עכשיו הם קיימים. טוב, מעכשיו הם קיימים. עכשיו אתה יכול להגיד גם שהם היו קיימים קודם. אבל עד הרגע שהערנו אותם, הם לא היו קיימים. לכן אומר המהר"ל בגבורות השם, בפרק מ"א, שהאור הוא כמו שכל. גם השכל שלנו מאיר את הדברים. אתה הבנת, קלטת, הגדרת דבר בשכל, השכל מגדיר דבר. גם האור מגדיר לנו את הדברים. מאפשר לנו להיפגש עם הקיום שלהם. ואז המהר"ל הולך עוד יותר פנימה ואומר, האור זה המציאות עצמה. לא רק שהאור מראה לנו את הדרך, ולא רק שהאור מראה את ההופעה של הדברים, ולא רק שהאור מקיים את הדברים, אומר המהר"ל בדרך חיים בפרק ג' משנה י"ד, מה זה האור? כי כבר כמה פעמים ביארנו לך, כי האור והזיו יש לו המציאות ביותר, כי האור הוא המציאות הגמור. כי הדבר שיש בו האור הוא נמצא ונראה, עד שכל דבר נמצא על ידי האור. עצם המציאות, הערה. המהר"ל כבר רוצה לקחת אותנו כאן להבנה, תדעו לכם, כל מה ששייך להימצאות של העולם הזה מחייב אור. האור הוא עצם קיומה של המציאות. תורידו את האור מהמציאות, אין מציאות.
למה זה
לא מדבר מהמציאות
שכל דבר שלא יערנו אותו הוא לא קיים?
זה נובע מהמציאות היפות הזאת. רק שהוא הולך עוד יותר פנימה. ואם נלך אנחנו יותר פנימה, לא שנעשה את זה עכשיו, אנחנו נגלה שכל העולם מורכב מאור. כל העולם כולו הוא בנוי מאור. ממש. שאחר אנחנו לא מדברים על האור הזה הרוחני, אלא על האור הגשמי שרואים בעיניים. אתה לא מכנס את זה, אבל המערל אומר לנו, תדעו לכם, האור זה המציאות. אם נספיק, בסוף השיעור אנחנו נראה גם שבחינה מדעית, כל הקיום של העולם הזה זה רק אור. האור אני לא יודע, אני לא אורות מיסטיים כאלה, אלקטרומגנטיים, סתם בו. ולכן אומר הרמה כתב ספר, חוץ מההגעות על השולחן ערוך, שנקרא תורת העולם. ספר עמוק למדי. הוא אומר, לנו מקריבים קורבנות רק ביום, כי הוויית כל הווה ומציאות כל נמצא, נקרא אור המציאות. הדבר שהוא נמצא הוא מואר. כשאנחנו רוצים להקריב קורבנות, אנחנו מקריבים קורבן ביום. ביום אנחנו מקרבים את המברא לבורא, עושים זאת מציאות. המציאות הזאת צריכה להיות ביום. בחושך אנחנו לא פועלים. כביכול החושך משאיר אותנו מנותקים מהמציאות. כל זה לוקח אותנו להבנה נוספת שהמציאות של האור בכלל היא מפגש עם משהו שהוא חלק מהעולם המוגבל. יש פה אור בחדר הזה, אנחנו רואים אותו, נכון? אבל בעצם אנחנו לא רואים את האור. מה אנחנו רואים? את העולם המוגבל. אז מהו האור עצמו? אומר המהר"ל, האור עצמו מפגיש אותנו, הוא מהווה מעין גשר לעולם הרוחני. העולם הרוחני הוא בלתי נתפס. אנחנו, איפה העולם? זה אני רואה, אבל אני רואה את זה כי זה מואר. אבל איפה האור עצמו? אתם רואים פלורסנטים, אתם לא רואים את האור. אתם רואים את האור שפוגע בחוכיות האלה שמהם זה מורכב. בגז שנמצא בפנים. איפה האור עצמו? לא רואים אותו. זאת אומרת, האור עצמו, אומר המר"ג בגבורות השם, בפרק ט"ז, זה מעלה מיוחדת. זה מעלה שמורה, האור מורה, על דבר נבדל מן הגשם, נבדל מהעולם הגשמי, מהחומר. זאת האור זה איזה מין בריאה שאלוקים ברא, שהיא נמצאת כאן בעולם הגשמי, ואנחנו פוגשים אותה, והיא בעצם לוקחת אותנו לתובנה שיש גם עולם רוחני. לכן חז"ל עושים הרבה השוואות בין האור לבין הנשמה. הנשמה נמצאת כמו האור. יש נשמה. אנחנו בטוחים שיש. פוגשים אותה כשהיא פוגעת בגוף. את הנשמה עצמה אנחנו לא תופסים. כמו שאת האור עצמו. אז כשמדברים על אור, אנחנו נעשה עסוקים במפגש עם מציאות גשמית במקרה הזה, אבל היא לוקחת אותנו כבר למציאות שהיא מעל הרמה המישושית הגשמית הרגילה שאנחנו מכירים. מתוך ההבנה הזאת אומר רבנו יונה על ברכות שהאור מתוך שהוא גורם לתחושה של אימצאות או מציאות או נוכחות דרך ברורה, מטרה ברורה הוא גורם לנו איזה נחת רוח הוא מיישב את הדעת כשיש אור הדעת מתיישב כשיש חושך הדעת מסוכסכת אנחנו נמצאים במצב לא יציב. וזה כל אחד שנמצא בחושך יותר מ-10 דקות, חושך, לא קצת אור, חושך, גמור, זה לא נוח. לא נוח לנו להיות בחושך. אנחנו במציאות שהיא לא יציבה. זה למעשה, כן, ככה אומר רבן יונה וברכות דף נ"ד, ולכן האור משמח אותנו. האור יש לו כוח למעשה לגרום לנו להיות שמחים. עד כדי כך ש... אחד מגדולי ישראל, לוי, שעשו ניסוי מדעי והכניסו אריה לחדר חשוך והשאירו אותו שם, הוא מת מצער אומנם. זה לא אוכל, אבל הוא מת מצער. אין, לא, הוא נכנס לדיכאון ומת, כן? נתנו את הארי בחדר אפל כמה זמנים, ונתנו לו שם מאכל ומשתה ומרוב צערו מת. פשוט מדוקט, כן? הוא לא... ולכן אנחנו מוצאים בהרבה מקומות בחז"ל, שלהיות בבית אפל זה ממש לא אידיאלי. לא חיים בבית אפל. מי סיפור כמו הגמרא בברכות, כן, רבי אלעזר חלש, על לגבי רבי יוחנן, אחד הדעה וגם היא בבית אפל, דבר ראשון הוא מדליק לו שם האור, לא משנה, טכניקה מעניינת של תנאים. הוא מאיר את הבית. מה זה אתה ישן בבית חשוך? מי שישן בבית חשוך לא יכול להעברים מהמחלה, צריך אור. אבל בילכות שמעון מופיע של מי שנמצא בבית אפל, בית אפל זה לא חשוך לגן, זה חושך כזה, זה מקום לא טוב להיות בו. השטן מצוי בבית אפל, אומר הילכות שמעון. נתרח. אתם רוצים להיפגש עם קדושה? כן, ככה הילכות שמעון היא בבראשית ג' ל"א. אמר רב לוי, איפה השטן מצוי? יש כמה מקומות, אחד מהם בית אפל. אומרים שיש מקומות בעולם שהם חיים בחושך. אתם חיים במדינת ישראל, בארץ ישראל. ברוב המקומות אנחנו רגילים שהבית פה הוא מלא אור. אפילו פה יש אור, נכון? אפשר לזה לחבות האור. איך אתם מרגישים? תארו לעצמכם שתחיו ככה. קצת נשים איזה נר על השולחן. יש אנשים שחיים בחושך. בתים רגילים, ביקרתי בבתים, בעיקר באירופה, אני נכנס לבית, והדבר הראשון שמתחשב לי זה לפתוח את כל הטריסים, להדליק את כל המנורה, אין מנורות להדליק. יש בפינה של איזה סלון ענק, איזה, בפינה איזה מין עמוד עם איזה מנורה קטנה שמאירה שם את התקרה, ובעוד איזה פינה ליד הקורסה, איזה מנורה שמאירה על הקורסה. זה כל האור שיש בבית הזה. מה קורה פה? איפה האור? הם לא אוהבים אור. הם מעדיפים לחיות בחושך. עולם כזה חשוך. וגם בחוץ אתם יוצאים הכל מלא כל הזמן עננים. אז פוגשים את השמש כמה ימים בשנה, זה משהו מיוחד. יש כאלה שפטים במיוחד לארץ ישראל כדי לקדוש קצת שמש. אבל הם דרך החיים בחושך, זה המצב נורמלי שלנו. זה מצב נפשי לא בריא. זה משפיע על הנפש לא טוב. להיות בבית אפל, השטן נפוי שם, כן, זה לא... צריך להבין מה שכבר ניתן קודם, להבין מה החשיבות של החושך, מה התפקיד של החושך, יש לו תפקיד, אבל בחיים הפעילים של האדם, אנחנו קודם כל צריכים להבין שצריך להשתדל שבבית תהיה תאורה, שבבית תהיה אור. או אור כזה, או אור כזה. זאת אומרת, האור הכי בריא בבית, זה האור שנכנס מהחלונות. אז עכשיו אתם רוצים לבנות בית. איזה מין חלונות אתם תעשו בבית? אני רוצה לבנות לעצמי בית. מזמין אדריכל. עכשיו, אפשרות אחת, אני נעשה פה חלון קטן. בית חשוך, נורמלי. לא, אני רוצה בית עם אור. איזה חלונות לשים? איפה שמים את החלונות בבית? מה?
בתקחה.
שאתם כבר הבנתם את הפתק. אומר בעל משנת חסידים, קודם כל להיזהר שיהיה בבית, שיגור בו, שיהיו בו חלונות כדי להסתכל לשמיים. איך אמרת? בתקרה. מהבית רואים שמיים. קודם כל לראות שמיים זה דבר נפלא, אור נכנס, רואים שמיים. יש ללמוד מה זה שמיים. אבל כן, קודם כל חלונות לשמיים. לא רק חלונות לשמיים, אלא צריך חלונות, אומר הסמד במצוות עשה י"ט, ישראל בכל מקומות גלויותיהם, מצוות עשה, משתדלים שיהיו להם חלונות לצד ירושלים. אז יש לנו כבר שני סוגי חלונות, לשמיים ולירושלים. יש לך בבית מקום טוב, החלון הזה, בסוף, נמצאת ירושלים. נורא חשוב. כל יהודי מחובר לירושלים. כל יהודי מחובר ללב של העולם, במקום השראת שכינה. פה בירושלים צריך חלון בכיוון הר הבית. כשאתה יודע, אתה בחלון הזה, שם מקום המקדש. יהודי בבית שלו מחובר לכלל ישראל, יהודי בבית שלו מחובר לכנסת ישראל, יהודי בבית שלו מחובר לעם ישראל. אתה בבית שלך, אבל יש לך פתח שאור נכנס מירושלים לתוך הבית שלך. מה שלומדים מדניאל, כן? שהיו לו חלונות פתוחים נגד ירושלים. המדרש מביא במדרש תלפיות אופת, שחלונות צריך בבית לא רק כדי להתקל על השמיים, ולא רק כדי להיות מחוברים לירושלים, אלא צריך חלונות להתבונן על נפלאות הבריאה. על הנוף. יש לך חלונות? ואיזה נוף יפה יש לך. נפלאות הבריאה. מה רבו מעשיך השם? על הצמחים, על היופי שיש בבריאה. עד כדי כך שהגאון מבוצ'ה, שאני כותב במילים בחסידותא, צריך להרבות בחלונות בבית כדי להתבונן על פלאי הבריאה. איפה שיש לך נוף יפה, מקום יפה, שים שם חלון. דרך אגב, באמת, רב חיים ויטל מביא מורה בהנהגות צדיקים, שהארי הקדוש היה אומר שטוב לאדם שידור בבית שיש בו חלונות פתוחות לשמיים, להסתכל בכל רגע בשמיים, ובפרט חלונות שיביט בנפלאותיו יתברך במעשה שמיים וארץ, יראה שמך מעשה את בעותיך וכו'. לכן, טוב לאדם שיסתכל בכל רגע אל השמיים, זה נותן בו יראה וקדושה, לא משנה עכשיו למה. חלונות לשמיים, חלונות לירושלים, חלונות לנפלאות הבריאה. זה חשוב. ראוי, אם ככה, שהחלונות יאירו לנו את הבית מתוך ההשפעה הסביבתית, יכניסו לנו הבית הנופים ושמיים וירושלים, אבל אומר המדרש, קודם כל צריך שהחלונות יהיו פתוחים לשמש. יהיה אור שמש, סליחה, כמו שאורן אמר. אתם יודעים שבית שפתוח אל החושך זה דבר נורא. המדרש אומר, אוי לו לבית שחלונותיו פתוחים לתוך חושך. יש איזה פסוק נורא והיום, כן, ביום ריבתו שאולה, הרבלתי, כיסיתי עליו את התאות. בית כזה יורד שאולה. זאת אומרת שיש לך נגיד איזה הר או בניין שחוסם את כל האור, ואתה שם חלון לתוך המקום האפל הזה. אל תפתח חלון לתוך החושך. עדיף שלא יהיה חלון. זה מה שהמדרש אומר. זאת אומרת, אם אתה מתכנן בית, וכל מה שאתה עושה זה מין חלון כזה שאתה רואה איזה מין מאורה, אל תפתח. עדיף שתאים תאורה פנימית. עדיף כמובן לגור בבית מלכתחילה שיש בו חלונות נורמליים, כן? אבל אם לא, חלון שחושך מאיר לנו לתוך הבית, לא טוב. ואומר בעל מעבר יבוא, בפרק אחבר, יפתח אדם חלונות ביתו בכל יום בבוקר, הדרכה איך להפעיל בית, שיכנס אור השמש, שהוא מכניס הבית החוט של חסד, ויסגרם עם ערב, בסדר? בערב סוגרים את החלונות, בבוקר פותחים, להכניס נימה חסד, אור של שמש. טוב, יש גם סוג אחר של חלונות, זה אומר הרשב"ן, בבבא בתרא, בדף נ"ט, שיש חלונות שנועדו להשגיח על העסקים. חלונות כאלה שאתה מסתכל לראות מי נמצא בחוץ, אם יש לך פרדס, לראות את הפרדס שאתה בונה לך את התפוזים, חלונות... מסוג אחר גם, יש, כן? חלון שאינו עשוי לאורה, אלא חלון העשוי לשמור גינות ופרדסים דרך החלון, ככה הוא אומר. יש חלונות כאלה, חלונות מה שנקרא פרקטיים, שימושיים. במה? זה הרמב"ם כבר פוסק שאסור לנו לפתוח חלון שפוגע בצניעות, ככה בהלכות שלמים בפרק ז', יש לנו... זה היה לפתוח חלון שפוגע בצניעות של השכנים וכו'. אותו דבר, אם אתה פותח חלון לרשות הרבים וכל מי שעובר ברחוב, זה לא טוב שהוא מסתכל, אבל יש לו בלי חמנה, הוא עובר, הוא רואה אותך בבית. צריך לנסות לבנות כך את הדברים שהחלונות האלה לא חשופים לכל עובר בשעה, ובטח לא לתוך החלון של השכנים. הרבי למה דיבר על כן, כתכן אינם מכוונים זה כנגד זה. אז כשתכנן את בית, אתה צריך לשים לב להרבה דברים. איך מתכננים? איך מתכננים את הבית, את הרחוב?
יש לנו כזאת הפתעה שזה יחיד שיש שתי סוכרי שיש מבח שבאמת אפשר לבחור את זה גז שמסתיר את זה, שומעים החוצה ומתנים, אפשר לשאול אותי. אלא אם מבחינה שהוא רואה החוצה, והחוצה לא רואים.
מה חייך רואה, נו? טכנולוגיה, יותר טוב חלון שאתה פותח את הכל בלי זכוכית באמצע. למה זכוכית הזאת? אם אתה אומר, אין ברירה, טוב. הטור מביא בחושן משפט סימן קופנם ד' בית אפל אינו שווה כלום. צריך לזרוק אותו. זאת אומרת, איך הבית אפל? אין לך מה לעשות. לא יודע, תמכור אותו, אבל אתה צריך להודיע למי שקונה אם הוא בא בערב, תשמע, אדם ביום בחושך פה. שלא יהיה הונאה. הבית לא שווה כלום.
זה
הלכת לשון שלו. בית אפל לא שווה. האור הוא כל כך משמעותי בבית, שבעם ישראל אנחנו... ולכן דרך אגב, יש לנו גם תאורה מהחלונות, אבל גם תאורה. מנורות, נרות וכו'. בעם ישראל מדליקים נרות שבת. מה חז"ל אומרים? מדליקים נר שבת זה מוסיף שלום בבית. כשיש לנו אור, אז יש אפשרות לתקשורת, יש אפשרות ל... אווירה של אחווה ואחדות, והבית הופך להיות למקום שיש בו משפחה מתוקנת, ולכן מי שמדליק נרות שבת זוכה לבנים תלמידי חכמים שמאירים לעולם, ועצם העובדה שהוא נולדים לו בנים תלמידי חכמים, כי זאת משפחה מתוקנת. אור בבית יוצר אווירה מתוקנת בבית. משפחה שלא בריאה מחשיכה את הבית. הבית חשוב. יש מקומות כאלה, אתה נכנס לתוך הבית, יש איזה מסדרון אפל כזה, אתה הולך בחושך עד שאתה מגיע לאיזה מקום, תשימו שם איזה פלורוסנט גדול כזה, שכל הזמן, 24 שעות זה זמן שיש שם אור. מה זה החושך הזה בבית? למה להיכנס לתוך חושך? זה אווירה לא בריאה, לא בריאה נפשית.
אבל אני לא רואה שבת, זה דווקא שבת, אנחנו כל
עושים לראות שבת. באמת צריך לראות שבת כל השבת. תפה, צריך להעין כל השבת. אבל בשבת אנחנו מוסיפים אור מיוחד. שבת יש לנו עניין מיוחד לתוספת אורה בבית. זה כבר צריך ללמוד קצת שבת, אבל כן. שבת זה עניין מיוחד שבו אנחנו... אם הבנו מה זה אור, שהוא כל עניינו זה מציאות, זה הערה, זה מפגש עם העולם הרוחני, מפגש עם הנשמה, ברור שבשבת שהיא מעין עולם הבא, יש עניין להדלקה או להוספת אור.
למה שתי נרות ולא שלושה או אחד?
טוב, אז זה כבר חז"ל אומרים ששני נרות, כי כל המהות של האור זה מפגש, כמו שהמהר"ל אמר, עם המציאות הרוחנית המופיעה במציאות הגשמית. אז נר אחד כנגד, אם תרצה, המציאות האידיאלית, חז"ל קוראים לזה עולם התשובה, ונר שני כנגד המציאות המעשית, כנגד הבחינה של כיסא השם בעולם. מדליקים שתי נרות בשתי בחינות, כי האור מחבר את המציאות האידיאלית למציאות הגשמית. אז אנחנו בשבת מכבדים או יוצרים איזה קשר בין מעין עולם הבא לעולם הזה. אנחנו יוצרים קשר בין הקלה לבין המלכה. כן, כאילו בחינה עליונה מאוד, הבחינה המציאותית היומיומית. לכן שתי נרות. כשיצחק מביא את רבקה האוהל השרה אמו, כל זמן שהייתה שרה קיימת, מה אומרים חז"ל? היה נר דולק מערב שבת לערב שבת, לא רק משבת היה דולק. הנר של שבת מאיר את כל השבוע. האור הזה שקיבלנו בשבת מאיר לנו את כל ימות החול, כל החולים, כן? לכן גם דרך אגב, קודם נר שבת לנר חנוכה. למה? כי דיברנו, כשדיברנו רשות היחיד ברשות הרבים, מה זה נר חנוכה? מה הוא מאיר? מאיר את רשות הרבים, הכוח של רשות היחיד שבו הקדושה להוסיף ולהשתלט על רשות הרבים, כן? אבל קודם כל, מאיפה יש לך כוח להעיר את רשות היחיד? מנרות שבת. ולכן אם אתה מתלבט, אין לך כסף לנרות שבת, אז קודם כל נרות שבת. כן? דרך אגב, כל העניין של האישה היהודיה, ואולי יום אחד נזכה גם לאיזה שיעור על זה, כל המהות של האישה היהודיה זה היכולת שלה להעיר את המציאות הגשמית. הרבה יותר מהאיש היהודי, לאיש היהודי זה הרבה יותר קשה. האישה היהודיה מסוגלת להיפגש עם הרצון האלוקי במציאות הגשמית. ולכן היא זו שמדליקה נרות שבת. כן? היא זו שבמעשה אמורה לחבר את המציאות הרוחנית במציאות הגשמית. ככה שלב מביא הבן יהוא ידע מביא. מתוך זה אנחנו יכולים להבין למה כשעם ישראל הולכים במדבר, אז עוד לפני שהחושך יורד, ככה חז"ל מלמדים אותנו, מתחיל להעיר עמודי ענן. לא היה להם שנייה של חושך. זאת אומרת, החושך מתחיל לרדת, ומיד עמוד האש לילה לפני העם. כן, כי לא ימיש עמוד הענן יומם ועמוד האש לילה, עמוד הענן משלים לעמוד האש, עמוד האש משלים לעמוד הענן, עד שלא שקע זה עולה זה. עם ישראל נראים במדרגה של ההופעה הזאת של האור שמאיר להם גם את הלילה. בתוך האוהל היה חושך בלילה. אבל יש איזו מציאות של הערה. על דרך זו יש מצווה, מנהג, הלכה, להדליק נרות בבית הכנסת. יהודי בא להתפלל, להיפגש עם ריבונו של עולם, הוא מדליק אור. הוא לא עומד בחושך, הוא מדליק אור. חייב אדם להדליק נרות בבית הכנסת, לפי שהמקום הוא מיוחד לתפילה שהיא מפעולות הנשמה. והנשמה, כמו שראינו, היא כמו הנר. כן? אור צדיקים נשמה. על כן הנשמה נהנית ושמחתה מרובה באותו האור של הנר שמדליקים בבית הכנסת. נר. כך אומר רבנו בקיא בקד הקמח. אמר
לי שיהיה את
הנר? גם שלא רוצה.
למה אם נראות
לנו? להדליק אור, שיהיה אור. אנחנו שומרים על המסורת שלנו ואנחנו מדליקים גם נרות. יש הרבה בתי כנסת שבאמת אתם תראו שלפני הגבה יש שני פמותים ומדליקים נר. ברוב בתי כנסת יחטפו את זה בנר מזכוכית, חשמלית, כאלה. אבל מה שחשוב זה פשוט שיהיה אור. עוד מעט נדבר על זה. צריך הרבה זהירות מלהעיר יותר מדי את הלילה. זה גורם נזקים. לכן אמר רבי יוחנן, אתם עוד מעט מגיעים לזה, בדף למד ד' בברכות, לא יתפלל אדם אלא בבית שיש בו חלונות. אור. יש לנו אור נרות, אור מחלונות, כן? אנחנו עכשיו מתקרבים ליום כיפור, ומופיע בשולחן ערוך שביום כיפור אנחנו מרבים בנרות ביום הכיפורים, כן? נוהגים בכל מקום להרבות נרות בבתי כנסיות, וכל אדם מדליק לעצמו. כל המושג דרך אגב של נר נשמה, מה זה? מה זה נר נשמה? אותו עיקרון. בשמחת בית השואבה יש אבוקות של אור. אנחנו עסוקי שמחה, מדליקים אור בעם ישראל, כן? אנחנו לא... כל זה נותן לנו איזה אור. תובנה ראשונית יסודית שעם ישראל אוהב אור. אנחנו עם של אור. ואנחנו עם שמייחס חשיבות רבה לאור עצמו ועל מה האור מאיר. אנחנו רואים חשיבות לחלונות וסוגי החלונות, שבעצם חמישה או שישה סוגי חלונות שונים בזמן. אנחנו מייחסים חשיבות עצומה לתאורה בזמן. מתוך כך יש גם חשיבות לצבעים של האור. זאת אומרת, כל אור משפיע אחרת על פי צבעו. זאת אומרת, לכל צבע של אור יש השפעה. אור לבן משפיע השפעה אחת, אור אדום משפעה. לא, אין פה אפשרות עכשיו, אם אפשר להדליק פה עכשיו רק אורות אדומים, הייתם מרגישים אווירה אחרת לגמרי בחדר. אותו מקום בדיוק, רק אורות כחולים פה עכשיו. זה משפיע אחרת על הנפש. ולכן אומר בלספר חביבים, שכל אור יש לו תכלית או השפעה אחרת על הנפש, בפרק ד'. עד כדי כך שהוא ממליץ אפילו שאדם כשהוא מתפלל, אם הוא מבין את ההשפעה הרוחנית שהוא שייך לה, שיכוון צבע של אור, איזה אור הוא חווה. ככה, הרבה מגדולי חמדים. זאת אומרת, הצבע של האור משפיע עליהם.
יש הבדל בין צבע לצבע
של אור,
זה אחד
מהצבעים
של האור בעצם, האור
האלה.
אז האם יש עניין לאור בצבע או לדבר
שמופיע בצבע? זה היינו הך. זאת אומרת, אם החדר הוא כולו חום עכשיו, זה משפיע על הנפש שלנו אחרת, מה שם כל החדר היה עכשיו צהוב. עד כדי כך שבמחקרים שנעשו בבתי חולים לחולי נפש, הכל ירוק. כי הוכח בפירוש שצבע ירוק משפיע על הנפש בצורה אחרת מאשר צבע כחול למשל, או צבע שחור. החטיבה, אם אתם רוצים, במחקר, מחקר גדול מאוד שנעשה בכמה אוניברסיטאות, בעיקר בקליפורניה, אז התברר שצבע אדום מעלה את לחץ הדם. אז נשים פה את כל החדר באדום, לחץ הדם עולה אוטומטית אצל כולנו קצת. צבע כחול מוריד לחץ הדם. חקרו הרבה אנשים, בואו, חטיפה לאדום, חטיפה לכחול. איך זה קורה? הצבע האדום יוצר גירוי בבלוטת יוצרת המוח. הגירוי הזה גורם להפרשה של הדרמלין. עם צבע אדום, אנשים נכנסים ליותר עצבנות, בסדר? חשיפה לצבע כתום גורמת להפרשה של איזה חומר, מין ביולוגי, איזה הפסטה. זה חומר שגורם להגברת התיאבון מצד אחד, מצד שני מסביר את הרצון לישון. אז אם אתם רוצים שכל התלמידים ירדמו לכם בכיתה, תנו רעיתים קצומים בכיתה. צהוב גורם הצהוב הוא זרז, הוא גורם לכל התגובות שלנו להיות יותר מהירות. מה שגורם לילדים לבכות יותר בקלות, תסבור להם את החדר שלהם בצהוב, אל תתפלו שהם יבכו על כל דבר. זה התגובות היסטריות, כן? זה גורם גם לאלרגיות, רגישות לאלרגיות. כחול הוא, זה גורם להפרשה של 11 הורמונים שונים שמעיטים את הדופק, מעמיקים את הנשימה, מפחיתים את ההזעה, מורידים את הטמפרטורה, מפחיתים את התאווה. איזה צבע? כחול. רק צבע אחד, שימו אותו בבית, תראו מה הוא עושה. תחשבו טוב באיזה צבע לצבוע את המטבח. תבואו אותו בכחול, תראו מה זה יעשה לתאבון של האנשים. גם כתום לא כל כך מוצלח. אלא אם כן, אתם רוצים לעשות דיאטה. ירוק מעלה את רמת ההיסטמין בדם וגורם להפחתה באלרגיה. זה חומר שהוא נוגד לאלרגיה. חום, חום יוצר איזה מצב, כן, נגיד לי כמה. חום יוצר, יש איזה חומר פרוסטגלנדין, E1, לא יודע, לא מכיר אותו עכשיו. כל אופן הוא גורם להשפעה חיובית על האיברים הפנימיים, ריאות, מוח, כליות, יוצר הרגעה, מאפשר שינה יותר טובה, תחושת ביטחון. בקיצור, אנחנו רואים שמחקרים מדברים על הסביבה, כן? האור פוגע בצבע החום, האדום, הירוק, ויוצר אווירה שונה שאנחנו מצויים. נחזור למציאות הזו של ההשפעה של האור עלינו בתפיסה המדעית. כשאנחנו חשופים לאור, האור גורם להפרשה של חומר סרוטונין, שהוא יוצר אצל האדם דופמין, סרוטונין, זה חומרים שיוצרים אצלנו הרגשה של עירנות, של שמחה, של יותר פעילות. החושך בדיוק הורמון הפוך, מלטונין, זה חומר שמופרש בחושך. אם אנשים ביותר שעות חושך מאור, אוטומטית הם נכנסים לדיכאון. יש לזה שינוי רפואי, זה דיכאון חורף. רמת ההתאבדויות בעולם עולה בחורף, אנשים, בכלל ביקורת כללי, אנשים הרבה יותר מתוקעים בחורף. לא יודע אם אתם מכירים את זה, אבל אפילו אדם סתם, חורף, כמה חודשים, שמיים שחורים, היינו קצת מדוכדכים, עדיף להיכנס לחדר עם הרבה אור מאשר לעמוד בחוץ בחושך. באמצע היום אני מתאר.
הכל דבר עליהם משפיעים מאותו שנייה או משנת אדם משהו?
זה החל מאותו רגע, וככל שההשפעה של זה מתמשכת, ככה זה משפיע יותר. ולכן באמת, אנשים ש... אפשר לומר, חשופים ליותר שעות אור, יש סיכוי שנוכל לחלץ אותם מדיכאון, אפילו בזה שתם נחשוף אותם לאור, נפתח להם את הטריפים, נכניס להם אור הביתה, דברים פשוטים. זה יעזור להם בעצם להיות קצת יותר ערניים, יותר שמחים, וזה מחקרים רבים מאוד נעשו בדיוק על הנושא הזה. כי הבעיה הזאת של דיכאון חורף היא בעיה כלל עולמית. מנסים להתמודד איתה, ואחד הפתרונות זה פשוט להעיר. מחקרים הראו שכשיש יותר אור, אז זה מגביר את היכולת הקוגניטיבית. אדם חושב יותר טוב באור. המוח שלו יותר פעיל, יותר ערני. כן? יש אחד מהמדענים שהוציא ספר שלם על העוצמה של אור השמש. לא אתאר לכם את כל הספר, זה ספר שלם, אבל זה מאזן את לחץ הדם, את רמת הסוכר, העברת החמצן בתאים, היציבות הנפשית, עד כדי כך שהוא אומר שלפעמים אור שמש הוא כמו פעילות גופנית. זה לא ממש לא צריך לעשות ספורט, אבל הוא אומר, כמובן זה משפיע על היווצרות ויטמין D בגוף, כן, מאזן את המערכת ההורמונלית בגוף. אז באמת אנחנו מבינים שהאור הוא, כמו שחז"ל אומרים, מה שהם אמרו, הם קלעו בדיוק לאמת. כמובן, תורת אמת. האור הוא מלא, הוא נותן מציאות, נותן חיים עכשיו, דרך אגב, כל מה שיש, הסנדר הזה, ממה הוא עשוי, העולם שלנו ממה הוא עשוי. כל האנרגיה שאנחנו, זה הסגרת, נכון? איך היית זה גדל? איפה האנרגיה שלנו? מהאור. איך אני מזיז עכשיו את היום? איך אנחנו זזים פה? איך אנחנו... כל האוכל שלנו, כל אור. כל האנרגיה שיש בכדור הארץ מקורה באור. מאיפה יש לנו אוכל? נגיד גזר, אתם אוכלים גזר. יש בו אנרגיה, הוא נותן לכם כוח. מאיפה האנרגיה בגזר? באור השמש. אתם בפוטוסינתזה, יש לנו מולקולות של מים ומולקולות של פחמן, ש... חמצן, שמתחברות יחד, תופסות אנרגיה, אור שמש, יוצרות סוכר, וזה האנרגיה שלנו. בלילה, תהליך הפוך, בחושך. גם למנורות האלה יש כוח לעשות אנרגיה. מה? לא, הן נותנות אנרגיה למציאות כולה, אבל האור בכלל, כמו שאמרנו, מוסיף אנרגיה, אבל בפועל כל האנרגיה שמאפשרת את הצמיחה של דברים, את המאכלים, את הקיום של בעלי החיים, של הצמחים, של בני האדם, הכל מקורו באור. ואת האור אכן מקיים, סתם, האור הנראה לעין. כמובן שאם אנחנו דנים בגלי הגלים האלקטרומגנטיים הפנימיים שהם מרכיבים את החומר, את המולקולות, את האטומים, את הפרוטונים, את המזרונים, את כל החלקיקים, אז אם נקרא לזה אור, אז בכלל כל המציאות היא אור אחד גדול. מגל אלקטרומגנטי אור אחד גדול, רוטש ומיתרים, אבל עקרונית, האור אפילו עצמו פשוט, כל מה שיש לנו פה בחדר זה בעצם תוצר של האור. לגוף. שאנחנו צריכים להבין את הכוח של האור במציאות כולה. גם בתוך התפוח עץ יש אור. החיים ש... שנמצאים בתפוח הזה, זה לפעמים ריבונו של עולם. ריבונו של עולם הכניס לך אנרגיה בתפוח הזה באמצעות האור של השמש. ברוך השם. בורא פריה את. יש מציאות, יש אנרגיות מסוימות, אז אם בפוטוסינתזה באמת מה שאנחנו מוצאים זה חמצן ומים שתופסים אור שמש, יש דבורים שעושים כל מיני תהליכים אחרים להשגת אנרגיה באמת בעומקים מאוד גדולים, זניח. עכשיו כל הסיפור של הפוטוסינתזה הוא משהו מרתק של עצמו, זאת אומרת האיזון של החמצן בעולם הוא לפחמן, אבל עקרונית, השיטה המרכזית מבחינתנו כרגע, יחד עם זה, למרות שהאור הוא כל כך נפלא, כמו כל דבר, יותר מדי אור מזיק. בפירוש, אם אדם מאיר יותר מדי שעות את הבית שלו, את הסביבה שלו, את הרחובות, ואין חושך. אז אם אין חושך, המלטונין, ההורמון ההוא, אי אפשר לזלזל בו. זה הורמון מאוד חשוב בגוף. ההורמון הזה אחראי על המחזורים של הערנות והשינה שלנו. חייבים לישון. אם אדם לא ישן, אני מבואים. צריך ללמוד פעמה בשינה. דבר ענק. חייבים לישון. זה ממש פגיעה. ובמחקרים שנעשו התברר שאם יש יותר מדי אור, אז זה גורם בסופו של דבר ואפילו לסרטן. אז זה גורם למחלות, יש כאלה שתולים, וזה אחד המחקרים, סרטן בזה שיש יותר מדי אור. מה פה יותר מדי אור? זה אומר, שיש שעות של אור, תאירו. אבל בלילה לא להשתגע. מגיע 11, עבור, אין יכול לישון. בסדר? זה לא אומר שאסור להשאיר בבית איזה אור קטן, שלא יהיה בית אפל לגמרי אולי, אבל כן, זה בסדר להשאיר אור בבית. לא... כן, בתים שיש איזה מצווה דאורייתא כזאת לחבות את כל האורות וכל הילדים פחדים. יש לי מוקצת, לא קרה כלום. לא אסון. אולי יש שקל בחודש. נשים לא. את הבית לא יפה לגמרי. אבל צריך שיהיה חושך. לא להיות חשופים לאור יותר שעות ממה שאנחנו צריכים או מסוגלים. כי אז זה פוגע בנו. זה משפיע השפעה שלילית על הבריאות. יש פה ממחקר שנעשה, זה גורם לשיבוש תהליכים ביצירת הורמונים בגוף, זה משפיע על ההורמונים של הפריה ורבייה שלנו, וכולי וכולי, כל מיני דברים לא כל כך, אז יותר מדי אור גם צריך, היום יש מושג שנקרא זיהום אור, יותר מדי אור בערים בעיקר, אין חושך, כל הזמן אור, יש איזו עילה ענקית של אור ענק מעל העיר, כל העיר מוארת כל הזמן. היה טוב אם היה אפשר קצת להוריד את רמת האור תאורה, כן שיהיה תאורה ברחובות, אבל לא אור חזינים בכל מקום וכו'. יש לילה, יש מושג של לילה, סליחה, כאילו. אם יש בין האור לטוב, יש עניין של סימפטום טוב, אבל השקר יותר מדי טוב, סרטן, בדיוק. מה זה סרטן? קטעים, צמח. ממש חוגגים, גדלים, כפרת אבונות, מתים מהם. יותר מדי שפע, זה מבול, מים, חסד, נכון? שפוך, כולם מתים. ודאי, צריך הכל באיזון. גם חסד, יותר מדי חסד, זה גילוי הריון. חסד עשו.
מה שאני מבין, רואים בחזל,
אבל למרות שדיברנו, חד שהוא אלינו, הוא אמר ש... מצד שני, עיוור חשוב כמת. צריך ללמוד מה זה עיוור, אבל כן, עיוורון וכמו מה. חדר אומרים שאני חשוב כמת, עיוור חשוב כמת, נחשב כמת. כי הוא אומר, חסרה לו מציאות. חרש, כן, חרש הוא בחזל בעיקר על תקן של חסר דעה. כמובן שהיום החרשים הם לא במעמד. אם אנחנו מנסים לסכם את הדברים, אז האור, כשאנחנו כיהודים מתבוננים על אור, אז אנחנו מבינים שלאור יש חשיבות עצומה, כל אחד בבית שלו שיחשוב טוב איפה הוא שם את המנורה, על מים מהירה, ושיעיר את הבית. ושלא יעיר את הבית באור נוראי בלילה, בלילה אפשר להפחיד את כמות האור, אפשר להשאיר את זה. נשים לב לצבעים של האור, לצבעים בכלל. נשים לב לחלונות, לאן הם פתוחים, ומה הם מאירים ומה הם משדרים לנו. ומתוך כך, כשאנחנו עכשיו נלמד את כל מה שחז"ל מלמדים על אור, או כל פסוק שנקרא על אור, אני מניח שנוכל להבין את זה.
Oh, yes, I'm with you.